בשביל להתחבר חזרה, עשינו הפסק, הפסקנו הרבה, הפסקנו גם לפני שבועות, כבר לא למדנו על שבועות, גם על נהלים ירושלים, יצאנו מהעניין. זו תורה חברתית, אם מותר להתבטא ככה. זאת אומרת, יש כאן עניין גדול מסביב לנושא של השפעה. איך החברה משפיעה עלינו ואיך אנחנו משפיעים על החברה. וזה בעצם הפואנטה, הנושא. ההתחלה הייתה שכל אדם יש לו מלכות. כל אדם יש מלכות, זאת אומרת שיש לו השפעה. מלכות זה הנהגה, מלכות זה... כל אדם יש לו השפעה. יש אדם שיש לו השפעה בחוג יותר מצומצם, ויש אדם שיש לו השפעה בחוג יותר רחב, אבל כל אדם יש לו השפעה, והוא צריך לנצל את ההשפעה שלו לטובה. יש אנשים שהם רואים שיש להם השפעה, אז הם מנצלים את ההשפעה בשביל לצורך עצמם, עם אינטרסים, וזה גרוע. צריך לנצל את ההשפעה לטובה. עכשיו, איך מנצלים את ההשפעה לטובה? כדי לנצל את ההשפעה לטובה, צריך לראות, לדבר עם אנשים שיעשו טוב. אבל הרבה פעמים יש לנו השפעה על אנשים, למרות שאנחנו לא מכירים אותם. יש הרבה יותר אנשים שיש לנו עליהם השפעה, מאשר אנשים שאנחנו מכירים אותם באמת, ויודעים מה באמת חסר להם. זה כאילו, זה שני דברים שונים לחלוטין. מעגלים מתרחבים, מה?
אתה מתכוון ברמה שאנשים רואים אותנו?
אפילו גם ברמה שאנשים רואים אותנו, על יותר אנשים יש לנו השפעה מאשר אנשים שאנחנו מכירים אותם. ולהגיד לבן אדם את המילה הנכונה שמתאימה לו בדיוק, צריך להכיר אותו. ולפעמים עדיף לשתוק, כמו שלהגיד מילה שלא מתאימה. ולפעמים אם מישהו נכנס, אז בגלל שהוא פה, אז על איקס אסור לדבר. אם היינו מכירים, אבל אנחנו לא מכירים. אז איך אפשר לנצל את ההשפעה לטוב כשאנחנו לא יודעים? התשובה היא שיש, איך הוא אמר את זה? אם בן אדם מתמסר לתורה, והוא לומד תורה בצורה כזאת שיש לו חיים בתורה, הוא ממשיך את החיות של הקדוש ברוך הוא בתורה, הוא לא לומד תורה על מנת לקנטר או על מנת לקבל כבוד או משהו כזה, אלא שהוא לומד את התורה עם כל הלב, אך ורק בשביל לעבוד את השם יתברך. על ידי זה אם הוא מלמד תורה התורה בעצמה כבר מדברת עם האנשים את מה שהאנשים צריכים לשמוע. במקום אחר הוא כותב שיש לפעמים מישהו שיכול לדבר משהו שכולם ישמעו את אותו דבר, ואף על פי כן, כל אחד ישמע רק את מה שהוא אמור לשמוע ולא משהו אחר. זה כבר משהו סודי לחלוטין, לכאורה, איך אפשר? אבל אם בן אדם מלמד תורה, ובתורה מושרשים כל הנשמות של כל בני ישראל, והוא מלמד את התורה עם כוונה אמיתית, זאת אומרת, הוא לא לוקח את התורה לפינה שלו, אלא הוא מתמסר לתורה. אם הוא לוקח את הפינה לתורה שלו, אז אם יש לו אופי X, אז יכולים לשבת מסביבו רק אנשים שזה מדבר אליהם. אנשים אחרים לא יכולים, אבל אם הוא מדבר, אם הוא מלמד את התורה, שהוא מתמסר לתורה, מתמסר להשם יתברך, אז מהתורה הזאת כל אחד יכול לקבל את מה שהוא אמור לקבל. ואז הוא מנצל את ההשפעה שיש לו לטובה. הוא לא מנצל אותה לצורך עצמו. אחר כך זה היה חלק ראשון. החלק השני, עוד לא ראינו איך זה קשור, בסוף נראה שכל החלקים קשורים. החלק השני של התורה זה מתחיל בעוד דלת. שיש לפעמים שאנשים, מישהו שוכח את השם יתברך, הוא נמצא תחת הסתרה, אבל הוא בעצמו לא יודע מזה. הוא אפילו, זה כל כך פשוט שזה כך, זאת אומרת, הרבה פעמים אומרים, נגיד, אם יגידו לבן אדם, לא דיברנו על זה אז בצורה כזאת, אבל זה נכון גם להגיד את זה כך. אם נתפוס בן אדם סתם באמצע היום ונגיד לו, תגיד מה חסר לך, תגיד שלוש דברים שחסר לך, אם תגיד אותם עכשיו תקבל אותם. כמו בסיפורים, ככה. אז בדרך כלל מה הוא יגיד? יגיד חסר לי כסף, חסר לי בריאות. אם עוד לא יתחתן יגיד שחסר לו זיווג. אם הוא יתחתן אז יגיד שהוא רוצה ילדים, ואם יש לו ילדים אז יגיד שהוא רוצה שיהיה לו ילדים צדיקים, זה כבר מדרגה. או שאם לא, אם אין לו את המדרגה, הוא יגיד שהוא רוצה שיהיה לו ילדים מסודרים. וכן הלאה. עכשיו, כי זה מה שחסר. אנחנו רואים שחסר. פרנסה חסר, בריאות חסר, לכולם חסר פרנסה, לכולם חסר בריאות. כל אחד איך שהוא מבין. עכשיו, מה באמת, אם בן אדם, אם נתפוס בן אדם, שהוא כל יום עושה את חשבון נפשו. אז יש סיפור כזה, יש סיפור על אחד מגדולי האדמו"רים, חשב רב אורי מסטרליסק, נדמה לי שעליו מספרים את זה, היה תלמיד של רבי שלמה מקרלין. הוא היה אדמו"ר גדול, והחבר שלו היו כולם עניים, אף אחד לא היה כסף. ובא אליו פעם חבר, והוכיח אותו, למה הוא לא דואג שלחבר שלו יהיה כסף? כל החסידים שלו היו כולם עניים מרודים. אז הוא אמר, אם הם היו רוצים כסף היה להם, הם לא מעוניינים בזה. אומר, אתה רוצה לראות? אתה רוצה להיווכח בכך? הוא קרא לאחד מחסידים שלו ואמר לו, עכשיו שאני והצדיק הזה עומדים ביחד, זה עת רצון. תגיד מה אתה רוצה, תקבל. הוא היה נראה מסכן. אומר, אני רוצה להגיד כל יום ברוך שאמר כמו שאתה אומר. זה היה הבקשה שלו. זאת אומרת, בן אדם שהוא חי את העולם שלו בצורה יותר עמוקה. הוא יודע מאיפה הוא בא, הוא יודע לאן הוא הולך, הוא יודע שהוא ילך אי פעם. פשוט בן אדם יותר רציני, לא בעל מדרגה, לא צדיק גדול. סתם בן אדם רציני שיודע מה חשוב באמת, מה חשוב פחות. אם יגידו לו, תגיד שלוש דברים, מה? אז יגיד, ובטח, אני רוצה לתקן את הקנאה ואת השנאה ואת התאווה. מה זה? זה פשוט שזה זה מה שאני צריך לתקן, זה הכי קריטי. כסף יהיה לי, לא יהיה לי בעבודה הזאת, אני אחליף עבודה, אני יודע מה, אבל לא, על זה אני לא צריך את הנס הגדול, אבל אם באים ורוצים לתת לי בנס גדול שלוש דברים, ילדים יהיה לי, זיווג יהיה לי, לכולם יש, גם לי יהיה, אבל יש דברים שאני צריך ישועה. והישועה היא ישועה כזאת שהיא לא מזדמנת כל יום. אז אם יבואו ויתפסו אותו באמצע הרחוב ויגידו לו, תגיד שלוש דברים, מיד יצוצו הדברים האלה. כן, הוא יגיד, אני רוצה להגיד ברוך שאמר כמו הרבי, כמו בסיפור. משהו כזה, בסגנון. זאת אומרת, במילים אחרות, חסר לנו דברים שאנחנו אפילו לא יודעים שהם חסרים לנו. אנחנו נמצאים תחת הסתרה ואנחנו לא מודעים לה. הקדוש ברוך הוא נסתר מאיתנו, ואנחנו בכלל לא מתגעגעים אליו. פה מישהו, החבר הכי טוב שלו פתאום נעלם לו לאיזה כמה שנים, הוא לא אמר שלום. נורא חסר לו, זה נורא כואב לו. הקדוש ברוך הוא נעלם לנו ברגע שנולדנו. לא, כאילו, ככה זה. מה רצית להיות נביא? ככה זה, וזהו. זה העניין. זה ההסתרה שבתוך ההסתרה, וזה המציאות שלנו. אבל כדי להחזיק אותנו בתוך ההסתרה שבתוך ההסתרה, כביכול הקדוש ברוך הוא משתמש עם מדרגות הכי גבוהות. החיות שמחיה אותנו כשאנחנו במצבים האלה, היא חיות יותר גבוהה, היא חיות נעלמת. החיות הגלויה, אם היה מגיע לנו כוח, שפע, אנרגיה, מה שקוראים היום, ממדרגה יותר נמוכה, הייתה יכולה להתבטא דרכנו, איך שאנחנו, זה לא היה נעלם כל כך, מדרגה של קדושה, יש שאנחנו לא במקום הטוב הזה, ואנחנו במקום לא טוב, אז היינו מנצלים את זה, היה מזה יניקה לחיצונים. היינו בתוך המדרגה שלנו, פתאום מתמלאים מין אופוריה כזאת, פתאום היינו מקרינים את הדבר הכי טוב, כולם היו רוצים להיות כמונו, אבל אנחנו היינו נשארים עם כל התאוות. הקדוש ברוך הוא מחיה אותנו ממקום שממנו אי אפשר לנוק, הקליפות לא יכולים לנוק משם. אנחנו מקבלים משם חיות, אבל החיות היא שקטה והיא שלווה, וכדי לחשוף אותה אנחנו צריכים לעבוד קשה. אנחנו צריכים להוריד את המסכים ואת כל זה, ולגלות את החיות.
יכולים להגיד את זה עוד פעם,
כן, בסדר. נכון. יש בתוכנו יש חלק אלוקה. החלק אלוקה שבתוכנו יותר גבוה מהמלאכים. ודווקא, אם נשים לב, אז נראה, דווקא האדם שהוא בעל בחירה והוא יכול לחתור, הוא מקבל נשמה כזאת. עכשיו, שימי לעומתו את המלאך, שהוא לא יכול לחטוא, אין לו בחירה, הוא לא מקבל נשמה כזאת. זה צודק? איך זה צודק? באיזה אופן? שאלה. מה התשובה? התשובה היא שהאדם, אם הוא היה מקבל נשמה של מלאך, והוא היה חוטא איתה, אז זה היה כמו הסיפור של הנפילים בדור, בדור המבול. יש רשי שם שאומר, הוא מתאר את הנפילים האלה, שהם היו מלאכים שנפלו מהמדרגה שלהם. עם כל האנרגיות של המלאכים, הם חטאו והם החטיאו את כל העולם. לבן אדם יש אנרגיה יותר גדולה, יש לו נשמה יותר גבוהה ממלאך, יש לו יותר כוח. אז למה אנחנו לא עושים את אותו דבר כמו גם הנשמה שלנו ירדה למטה? אבל נשמה היא כל כך נקייה וכל כך קדושה, שאם היא יורדת למקום נמוך, היא פשוט נכנסת לתוך הקונחייה שלה, ולא רואים אותה ולא שומעים אותה, היא תופסת פינה. אם הבן אדם מחפש אותה ומוציא אותה מהכוח אל הפועל, הוא מזמין אותה, כמו שהקוצקר אמר, איפה השם יתברך נמצא, איפה שנותנים לו להיכנס. אם הבן אדם מזמין אותה, הוא עושה עבודה, הוא עושה זיכוך, אז היא מתגלה, ואז החיות היא, הוא מקבל את החיות. צדיקים היה להם כוחות נפלאים. הם היו למעלה מהזמן, למעלה מהמקום, אבל כל החיות הזאת נשארה בקדושה. מה שאין כן, ברגע שהבן אדם לא ראוי, אז החיות הזאת היא מסתרת, היא נעלמת. והחיות הזאת נקרא סתרי תורה. נשמה זה סוד. הפנימיות הכי פנימית של כל הנשמה, של כל התורה, זה הנשמה. וכל ההתגלויות, המקובלים אומרים, רב חיים ויטל, שיותר גבוה מגילוי אליהו, ומרוח הקודש, ומנבואה, הדבר הכי גבוה זה שהנשמה של האדם מתגלית בכל ההיקף שלה. נשמת אדם תלמדנו, כתוב. במקום שבא אליהו הנביא וילמד את התורה, אז הנשמה שלו מתגלית ומלמדת אותו. זה, לא דיברנו על זה פעמים קודמות, אבל זה עוד אופן להסביר את העניין הזה של סתרי תורה. שדווקא במקומות הנמוכים, שיש את ההסתרה שבתוך ההסתרה, שם יש את הסתרי תורה הכי עליונים, מדרגה יותר נמוכה, הקליפות היו יכולים לעשות חגיגה שלמה, ומזה לא. שם הם לא, מי שלא נקי לא רואה את זה. זה כאילו איננו לגביו. זה בממד אחר.
מי שלא נקי לא רואה את מה?
מי שלא נקי לא רואה את הנשמה. הוא לא יכול לקבל ממנו. ולכן באמת, אנחנו לא מרגישים שיש לנו נשמה אחרת מה שגוי. מי שמרגיש את זה, אז הוא כבר במדרגה, כבר התגלה אצלו משהו. ובעצם כל העבודה של עובדי השם, ככה הסבירו לי כשהייתי צעיר, בעצם כל העבודה של עובדי השם, במילה אחת, כל המאמצים שהם עושים, זה לגלות את נשמתם של עצמם. יש בזה הרבה דרגות, אבל לכל הפחות, באיזשהו אופן לגלות את הנשמה. זה עוד מטרטר לי המילים שאמרו לי שהייתי ילד, אמרו לי. תזכור שאתה יהודי שיש לך נשמה. ואמרו את זה לא תרים את האף. אמרו את זה אחרת. אמרו את זה, תדע את האחריות שיש עליך. אתה צריך לחשוף אותה. זה עבודה. זה עבודה של סור מרע, זה עבודה של עשה טוב, זה עבודה של בירור, זה עבודה של לבדוק את המניעים. זו עבודה של התחזקות, לא להתייאש, כשבודקים את המניעים והם נשארים אותם מניעים, ואף על פי כן להמשיך. רבנו אמר, יהודי צריך להיות עקשן. לא פעם שצריך להיות עקשן, הוא צריך לבוא הביתה להגיד לאשתו, אני עקשן, אני מצפצף עלייך. זה הפשט. הוא צריך להיות עקשן ולא להיות עקשן. שהוא רואה שכל פעם הוא נכשל והוא נפל, והוא נפל עוד פעם לאותו עקשנות, אז הוא צריך להתעקש ולברר את הנקודה הזאת שיפסיק להיות עקשן. את זה הוא צריך לעשות עם עקשנות. ואותו דבר כל המידות הרעות. זו עבודה לא פשוטה, אבל זה, על כל פנים, זה הקטע הזה של התורה, שהוא מגלה לנו סוד, שבתוך המדרגות הנמוכות מסתתר משהו מאוד גבוה, ושיש לנו כוח לעשות את הפענוח, יש לנו כוח לפתור את החידה הזאת. עכשיו, יש כנגד זה, במקום שיש הרבה כוח, כמו המלאק, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, אבל אין שם את הנקודה של הקדושה, אז הכוח המתבטא בזה בדיוק ההפך מה שבקדושה. בקדושה הנקודה הקדושה היא נקודה שקטה, היא נקודה נעלמת. כשאנחנו חושפים אותה, אז טוב לנו עם מה שיש לנו, בין בגשמיות ואפילו ברוחניות. זאת אומרת, ברוחניות זה לא הכוונה שאנחנו לא רוצים להתקדם, אבל אנחנו מאושרים ממה שיש לנו. איך אומר השפת אמת? פתחו לי כחודה של מחט, אני אפתח לכם כחודו של אולם. גם עם החודה של מחט צריך לשמוח, כי גם את החודה של מחט לא מגיע לנו. אם הצלחנו לפתוח חודה של מחט, קיבלנו מתנה גדולה. היא גם ענקית, החודה של מחט. אז זאת אומרת, זה פינה שקטה של, כמו שלמדנו בתורה הקודמת, הסתפקות. לא כאילו להרגיש טוב. וכנגד זה, יש בקליפה, יש את אהבת ממון. מי שיש לו מנה, כמה חסר לו? 100. יש לו 200, רוצה 400. כמה חסר לו עכשיו? 200. ככל שיש לו יותר, חסר לו יותר. פשוט מסכן. תמיד חסר לו. וזה כל הכוח שלו. הכוח שלו זה לקטר ולבכות שלא טוב לו, שרע לו. תמיד רע לו. וזה לא חייב להיות דווקא בכסף. ממון זה אפשרויות. אז איזה אפשרויות שיש לבן אדם, אז הוא תמיד רוצה יותר אפשרויות, ולפעמים קורה דבר מעניין. השם יתברך נותן לבן אדם עם מה לשמוח. לכל בן אדם. כל בן אדם הוא נותן עם מה לשמוח. אם בן אדם היה מסתכל, היה רואה שיש לו עם מה לשמוח. ברוך השם, כולם. גם מי שהמצב שלו לא הכי טוב, יש לו עם מה לשמוח. אבל הוא רוצה לשמוח ממשהו אחר. הוא לא רוצה לשמוח עם זה, הוא רוצה לשמוח עם משהו אחר. על זה הוא מוכן לוותר, העיקר שיהיה לו את הדבר האחר דרך זה. אבל בעצם מה שאתה רוצה זה לשמוח, אתה לא רוצה דווקא את הדברים. אבל לא, אני רוצה לשמוח דווקא עם משהו אחר. זה בדיוק, זה אותה תכונה כמו תאוות ממון. אבל תאוות ממון הוא כותב במקום אחר, נדמה לי בתורה י' ז', הוא כותב שהגויים היו מאוד עושקים את היהודים בתקופות ההם. תמיד היו מדוד ואווה, כך כתוב בגמרא, הם תמיד היו מבקשים עוד כסף. אבל ברגע, קודם שהכסף היה אצל היהודי, זה מצא חן בעיניהם. ברגע שהכסף עבר לרשות של הגוי, אז כבר לא היה נראה לו בכלל שזה שווה משהו. היה מחפש עוד כסף אצל היהודי. מין יצר הרע כזה, שמה שיש לך לא טוב לך. שם הוא מסביר את זה על פי רוחניות, אבל זה גם, זה סוג של פסיכולוגיה כזה. שבן אדם בעצם הוא לא מבסוט מעצמו. ממילא, כל מה שיש לו כבר, זה לא יכול להיות טוב. אם זה שלי, איך זה יכול להיות טוב? זה לא יכול להיות טוב. אם זה לא שלי, זה עוד יכול להיות איכשהו טוב, אבל אם זה כבר שלי, איך זה יכול להיות טוב? זה נקודה של קליפה. הנקודה של הקדושה זה בדיוק להפך. אם זה שלי, זה הכי טוב, כי אחרת השם לא היה נותן לי את זה. מי שעשה את ההתאמה הזאת, זה השם יתברך. עכשיו, לפי זה אנחנו נוכל להבין את הקטע הבא, אחר כך נראה שזה מתחבר להתחלה, להשפעה שיש לנו על אנשים וכל זה. זה בסוף נראה. יש לנו בעיה, נחזור למה שדיברנו. מהם שלושת הדברים שבדרך כלל אנחנו רוצים לקבל ככה ספונטני, באמצע רחוב? אם מישהו תופס אותך, מה בדרך כלל אומרים?
גפן.
פרנסה?
גפן.
מה גפן? גפן זה ביידיש, גזול פרנסה נחס. כן, בדרך כלל זה ככה. אז הוא מדבר על פרנסה, שפרנסה, בפרנסה יש מושג של פרנסה ברווח ופרנסה בקושי. בדרך כלל אנחנו מדברים על כמות, על כמות של כסף, על כמות של, על גודל של משכורת. אבל פה הוא מתייחס בעיקר, בכלל בכל הספר, גם בשיחות הר"ן, הוא מתייחס בעיקר, כשמדבר על פרנסה ועל כסף, הוא מתייחס בעיקר על איך מקבלים את זה, לא על הכמות. והנקודה של הפרנסה היא מחוברת אצל רבי נחמן לדעת. פרנסה זה מתנה מהשם. זה שצריך לעבוד, אני ראיתי את זה אתמול במסילת ישרים, שלשום. במסילת ישרים בפרק על החסידות. אני זכרתי את זה מחובת הלבבות, אבל המסילת ישרים היא יותר נגישה. אתם יכולים להסתכל שם. בדרך קניית החסידות, אחד הפרקים הכמעט האחרונים של הספר, כדאי לקרוא את זה, בפרק נפלא. אז הוא כותב שבן אדם צריך לזכור לא להתעסק הרבה עם ענייני העולם הזה, כי זה שבכלל צריך להתעסק עם ענייני העולם הזה זה בגלל שהקדוש ברוך הוא נתן לנו כנס. מה הכנס? בזה אתה פחה, תאכל לחם. אם לא היה לנו את הכנס הזה, לא היה שום קשר בין היגיעה לבין הפרנסה. היינו כותפים את הפירות מהעיצים. גם רביצה מדברת, וכולם מדברים על זה. זה העניין. אבל ממילא צריך לדעת שזה צריך לעשות בשביל לצאת ידי חובה. לא צריך לתת על זה את כל הזמן. עכשיו, והפרנסה עצמה, זאת אומרת, השפע שמקבלים, המשכורת שמקבלים בסוף החודש, או הרווח, זה מתנה מאת השם יתברך. זה לא קשור, זה מתנה. והמתנה הזאת צריך לשמוח על המחווה של המתנה. אם זה מתנה מהקדוש ברוך הוא, צריך לשמוח אפילו אם זה שווה פרוטה. כי השם בעצמו נתן לי מתנה. ואז יש פרנסה ברווח. אז יש פרנסה עם שמחה. וכשבן אדם שמח, אז כל הבעיות נפתרות אצלו. תראו לי בן אדם אחד שמח, שהוא כל היום מצוברח, למה לא מאירים לו פנים, ולמה לא חושבים עליו, ולמה לא דואגים לו, ולמה... תלוי בכל גיל, תלוי מי. פעם זה אמא, פעם זה הילד, פעם זה הדוד, פעם זה החבר, פעם... כל פעם מישהו אחר, פעם זה בן הזוג, בת הזוג. תראו לי בן אדם שמח שיש לו בעיות כאלה. עכשיו, למה בן אדם לא שמח? כי הוא איבד את קרבת האלוקים. אם היה זוכר שכל פרוטה שהוא מקבל, מזכורת, זה קרבת אלוקים, זה מתנה מעת השם יתברך בעצמו, זה היה לו בעיה לשמוח. והיה שמח, היה תמיד שמח. ולפי הגדלת הדעת, אנחנו בתחילת עוד וב, מי שיש לו ספר, אין פה הרבה ספרים. בתורה נון וב, בתחילת עוד וב, לפי הגדלת הדעת, כן הפרנסה בנקל. הפרנסה באה בקלות. זה לא שאני צריך לעבוד פחות. העבודה זורמת. אני לא עובד קשה. ואני גם לא מחויב, הרבה פעמים, שלוחצים אותי לעשות משהו, אפילו שזה דבר קטן, אז זה כבד. אם אני עושה לבד, זה לא כבד. כי פרנסה בנקל תולה בדעת. כמו שכתוב, שתו העם ולקטו, אלה שהתאמצו יותר מדי, הרי בסוף הם קיבלו בדיוק אותו דבר. במן ראו את מה שדיברנו קודם, מה מסילת ישרים. הם קיבלו בסוף אותו דבר. כתוב בזוהר, שתו העם ולקטו. למה לא כתוב שוטטו? למה כתוב שתו? זה מילה לא, מאוד נדירה, אולי פעם יחידה בתנ"ך. אז הוא כותב בשטותה. זה מזכיר את המילה שטות. שתו העם ולקטו בשטותה, כי כל מי שחסר דעת ביותר, הוא יגיע ותורח אחר הפרנסה ביותר. הוא נמצא בתוך אובססיה, וואי, הוא הפסיד. מישהו אחר חטף לו, הוא כל הזמן רץ אחרי... יש את הסיפור בסיפורי מעשיות, שהבנים שהתחלפו, שהבן מלך האמיתי, שהוא משרת והוא מוליך בהמות בדרך, ושניים בורחות לו ליער, והוא רץ אחריהם והן בורחות, הוא רץ אחריהם והן בורחות, הוא רץ אחריהם והן בורחות. היה פה בירושלים יהודי צדיק, ששמע את שמו, שמואל שפירא, הוא אמר שפרנסה זה אותיות פרנסה. הפרנס, הבהמה בורחת. זה בדיוק אותו מנגנון כמו זה. היה לו חושים מאוד עדינים. היה מאוד מדויק ככה. זה בדיוק אותו... הסיפור הזה זה סיפור הזה. זה אותו סיפור. ככל שרוטפים אחרי זה יותר. ברגע שהוא נעצר, אז הם נעצרו גם כן. הוא עלה על עץ, אז הם עמדו מתחת לעץ, אכלו עשה. ברגע שהתחיל לברוח עליהם הם נעלמו. והאמת היא שככה כל דבר, אם בן אדם יודע שהוא צריך לעשות השתדלות, אבל התוצאה וההשתדלות לא קשורים אחד בשני. בכל דבר, ממש בכל דבר, ההשתדלות היחידה זה התפילות. אבל חוץ מזה, כל היתר צריך לעשות איזה רגוע ולדעת שברגע שזה יצטרך להגיע, זה יגיע. לא ישתגע יותר מדי. ואז זה גם מגיע יותר מהר. הפלא הוא שאנחנו עם המאמצים שלנו, אנחנו מפריעים לדברים להגיע. זה כמו שרודפים אחרי מישהו ואומרים לו, תשמע, משעמם לי, רע לי, אף אחד לא רוצה לאהוב אותי, אתה מוכרח לאהוב אותי. מה הוא יעשה? מישהו כתב פעם דף מקופל עם כל מיני עניינים של חיזוק, של יהדות, של זה. חילק את זה בתיבות דואר שאנשים יקראו את זה. אז היה כתוב שם, הכותרת, הוא רצה למשוך התעניינות. אז הוא כתב כותרת, יש לך זמן דקה? אני ראיתי זה, אמרתי לו, תשמע, חבל על כל המאמצים שלך. אנשים יקחו את זה מקופל, ויזרקו את זה לפח. לא יפתחו את זה. הכותרת מעצבנת. למה שאני אתן לך את הזמן שלי? מה פתאום? ואם יש לי זמן, אז מה זה קשור אליך? זה בן אדם שמסתכל מהצד שלו ולא יכול לכלול את השני גם כן במבט שלו. אנחנו רצים אחרי הכסף ואחרי הכבוד ואחרי הכל. כל מה שחסר באמת לבן אדם, הוא רץ אחרי זה עם אובססיה, וככל שהוא רץ אחרי זה יותר בורח ממנו. כמו שכתוב, חז"ל אמרו את זה על כבוד. כל הרודף אחר הכבוד, הכבוד בורח ממנו. אבל בעצם יש הכבוד, זה בעצם כותרת, כי יש הרבה דברים שאנחנו אוהבים אותם, בגלל שמי שיש לו אותם, יש לו מקום מכובד. נגיד, יש לו כסף, אז מכבדים אותו. יש לו חוכמה, אז מכבדים אותו. יש לו משרה קבועה, אז מכבדים אותו. אבל בעצם הוא רץ תמיד אחרי הכבוד. והטבע של זה, זה ככל שרצים אחרי זה. אבל אם מרפים, ויודעים לא סתם מרפים, אחד שמרפה בתור טכניקה כדי שזה יגיע אליו, הוא מרמה את עצמו. אין שקר יותר גדול מזה. זה סוג נעלם של אותו אבססיה. אבל אם הוא מרפה בגלל שהוא יודע שבמקומך יושיבוך, כמו שחזל אמרו, הכל יגיע בעת ובמקום הנכון, בזמן הנכון, הכל יגיע. ואני לא צריך לעשות כלום, אלא שהקדוש ברוך הוא ציווה עליי להשתדל. אז אני משתדל, כי השם אמר. בדיוק כמו שאני לוקח את רוג בסוכות, בלי קשר למה שיצא לי אחר כך מזה. אז אם זה בצורה כזאת, אז באמת בסוף מגיע, אבל לא שבן אדם יעמיד את זה לניסיון. כי אם הוא מעמיד את זה לניסיון, אז הוא עוד פעם רץ אחרי עצמו. על כל פנים, וזה הדעת. הדעת כאן בהקשר הזה, זה דעת אלוקי אביך, זה להתמסר לגמרי להשם יתברך. זאת הדעת. וכשהדעת מגיעה, אז כל הדברים המעיקים משתחררים. כמו שאצל חז"ל הכבוד זה רק דוגמה, אז גם פה הפרנסה זה רק דוגמה. זה כולל את הכל. עכשיו יש עוד נקודה. לפעמים מה שחסר לבן אדם זה באמת הקטע החברתי. התחלנו עם זה שהתורה הזאת היא תורה חברתית. חסר לנו יחס. ואנחנו מלאי מחלוקת, כי חסר יחס, כי אנשים לא תמיד יודעים לתת יחס. זה נכון, זה מציאות. לתת יחס, יש אנשים שאם אנחנו לא נותנים להם חיוך, אז חסר להם. הם כאילו, הם צמאים לכוס מים. הם צמאים לחיוך. ולא כל אחד יכול לחייך. לא כל אחד יכול לחייך. יש בן אדם שהוא מצב כזה שקשה לו לחייך. הוא רוצה לתת את כל הלב שלו, אבל הוא לא יכול לחייך. ואנחנו כועסים עליו. אנחנו לא אומרים שאנחנו כועסים בגלל שהוא לא מחייך. אנחנו לא יודעים את זה, זה נעלם גם מאיתנו. אבל אם הוא היה מחייך, לא היינו כועסים עליו. כי אנחנו לא קושרים את זה, אבל... אז מה צריך לעשות? לעשות קורסים, ללמד אנשים לחייך? זה הפתרון. או שהפתרון שבן אדם מסתכל שבעצם מי שמחיה אותו זה השם יתברך. והכל יגיע מאיתו. ואם משהו מכאיב לי, אז כנראה שאני צריך את הכאב הזה. לא למצוא את הסיבה האחרונה בהשתלשלות ולנסות לשנות אותה. את מה שצריך לשנות זה את עצמנו, לא את העולם מסביב. דיברנו פעם בעבר, מי שזוכר, על הבן אדם שיש לו כתם על המצח. הוא עומד מול הראי, אז הוא נוכח, אז הוא הולך לנקות את הראי, הוא לוקח סמרטוט, מתחיל לנקות את הראי. זו תמונה לא יפה, כי הוא רואה שם משהו עם כתם. גם לפי הגדלת הדעת, זה הקטע הבא. לפי הגדלת הדעת, כן התרבה השלום. כי שלום תלוי בדעת. כשאני בר דעת, אז אני לא מציק לאחרים, ואני גם יכול להגיע לזה שאחרים לא יציקו לי. אבל אני צריך להכניס את הדעת, לא בעובדה למה אחרים מציקים לי ולהשתדל שלא יציקו לי. אני צריך להכניס את הדעת בקשר להשם יתברך. אם אני מכניס את הדעת בקשר להשם יתברך, לאחרים כבר אין שום סיבה להציק לי, כי אני מפסיק להציק להם. באותו רגע שאני מחובר לקדוש ברוך הוא, אני לא יכול להציק לאף אחד. כמו שכתוב, גר זאב עם כבש. אז הייתי זאב, מה עכשיו אני כבר לא זאב יותר? ברגע שהזאב הוא זאב, הוא הופך להיות רב וולף. הוא כבר לא זאב. כן, זה משהו אחר. כי מלאה הארץ דעה. כי זה הסוף של הפסוק. שיהיה שלום נפלא בעולם, שיוכלו לגור ביחד שני הופכים, מחמת גודל הדעת שיהיה אז. אז זאב יפסיק לראות בכבש את המזון שלו. היום זאב, כשהוא רואה כבש, הוא רואה מזון. אז הוא יפסיק לראות בכבש את המזון שלו, יבין שאת המזון הוא מקבל מהשם יתברך. ואז הוא יכול לקבל את המזון מכל דבר, הוא לא צריך לטרוף. איך כתוב שם? באותו הקשר כתוב, אריה כבקר יאכל תבן. וזה מופיע בקבלה שלפני חטאו של אדם הראשון, מה שאנחנו קוראים היום משפחת הטורפים, הם לא טרפו בכלל. הם לא נבראו כך לכתחילה. למרות שהביולוגים טוענים שהגוף שלהם מתאים בדיוק לאוכל הזה. אני לא יודע, יכול להיות שהשתנה להם משהו בגוף גם. הייתה ירידת העולמות, אז הם ירדו לרמה של טורפים. אבל לכתחילה אף אחד לא טרף את אף אחד. כי אף אחד הוא לא מזון של אף אחד. עכשיו, אם ננסה לתרגם את האמירה הזאת לאמירה מנטלית, הרבה פעמים אנחנו מתיישבים על בן אדם ורוצים לנוק ממנו כוחות. הוא המזון הרוחני שלנו, המזון המנטלי שלנו. אנחנו צריכים לזכור שזה בגלל החטא. כל אחד יש את החטא הפרטי שלו, ואת הירידה ואת הנפילה שלו. ברגע שאני מתקן את החטא, ואני מתחבר להשם יתברך, אני לא צריך להוציא את הנשמה מאף אחד. לא צריך להוציא את הנשמה לאף אחד. לא צריך לנוק ממנו אנרגיות. אני לא דורש שישים לב אליי. לא מעניין אותי. אני קשור להשם יתברך. וזה מפרק את כל המחלוקות בעולם. מה?
עשה לך רב. עשה לך רב, זה לא זה?
באיזה אופן?
שגם צריך לקחת ממישהו, לא באופן של
לתרוף. לא, זה אחרת, שם זה אחרת, לא, זה אחרת. כשאני בא למישהו שהוא יודע יותר ממני, זה גם יכול להיות בצורה כזאת. אני יכול לבוא למישהו שיודע יותר ממני, ולהגיד לו שילמד איתי ושיסביר לי, וכל המטרה שלי תהיה רק שמישהו ישים לב אליי. אבל לא זה העניין. לא זה עשה לך רב, עשה לך רב זה כדי שתלמד. אבל בדרך כלל אנשים קושרים אליהם אנשים כי הם רוצים שמישהו יתעסק איתם. זה מתפוגג ברגע שיש דעת. זה מתפוגג, כשאני מחפש חוכמה זה כמו שאני קונה ספר, זה לא חיסרון. שיהיה שלום נפלא בעולם, שיוכלו לגור ביחד שני הופכים. בוא לא נחשב על הזאב והכבש, בוא נחשב על שני בני אדם. זה לפעמים עוד יותר פלא מה שזאב וכבש. אנחנו יודעים את זה טוב. מחמת גודל הדעת שיהיה אז. כי על ידי הדעת נגדל השלום, כי נתבטל הכעס והאכזריות על ידי הדעת. כל העניין הזה שאני צריך להשתמש במישהו כדי להתקיים, זה בסוף מביא לכעס ולאכזריות ולרציחה ולכל הדברים האלה. כמו שכתוב, מה?
מה ההבדל בין להשתמש...
בין מה?
מה ההבדל בין להשתמש במישהו לבין ללמוד ממנו?
ההבדל זה בנפש. אין הבדל, הטכניקה היא בדיוק אותו דבר. הטכניקה היא בדיוק אותו דבר. ההבדל זה בנפש, מאיפה זה בא? מאיפה זה בא? זה לא צריך להיות דווקא ללמוד ממישהו, זה יכול להיות גם... ללמד את מישהו, בדיוק אותו דבר. אני יכול ללמד מישהו כדי לתפוס לו את התשומת לב, וכדי שעוד מישהו ייתן לי תשומת לב. אני יכול לעשות את זה עכשיו, יושבים פה 30 איש. אז אני יושב עכשיו ומלמד, 30 איש נותנים לי תשומת לב, את יודעת כמה כוח זה? זה המון אנרגיה. וזה במפורש, זה הזאב שהולך לטרוף את הכבשים. בן אדם צריך להיות מודע לזה ולהתפלל להשם שזה לא קורה לו, זה יכול לקרוא לכולם. אני לא בטוח שזה לא קורה לי עכשיו. כן, אבל מצד שני, בן אדם צריך לדעת, על זאת תתפלל כל חסיד אליך לעת מצוא, לשטף מים רבים אליו לא יגיעו. זה שטף מים רבים, זה קליפה. זה קליפה וצריך להתפלל שזה לא יהיה. בן אדם צריך לנקות את עצמו כמה שהוא יכול, להיות אמיתי, ולרצות את האמת, שיהיה אכפת לו שיהודים שומעים דבר השם, ולא שיהיה אכפת לו שזה הוא. אם מישהו אחר יבוא ויעשה את זה יותר טוב, אז ברוב שמחה הוא יקפוץ וישב שם, וייתן למישהו אחר לעשות את זה. זה אינדיקציה. על זה חזל אמרו, במקומך יושיבוך. לא נלחם על הכיסא של הראש ישיבה. זה לא פשוט, זה עבודה לא פשוטה. מה הראיה? כמו שכתוב, כעס בחי כסילים ינוח. הכעס זה הצד השני של אותו דבר. זאת אומרת, מה יהיה אם כולם מכירים את המורה שלא שמים לב אליו באמצע השיעור, שהוא דפק על הלוח או על השולחן? זוכרים את זה? שהוא רוצה לרכז את כולם, אז מגיע הכעס, מגיע התסכול, מגיע למה זה לא מופיע, למה אני לא מצליח. אבל זה היינו הך, זה אותה גברת בשינוי אדרת, הכוח שאתה מקבל והכעס שאתה מקבל כשזה לא הולך, זה הכל אותו דבר, אתה מתבחבש עם עצמך. אם בן אדם היה קשור להשם יתברך, אז הוא לא היה צריך את זה. על זה נאמר, אותי עזבו מקור מים חיים, לחצוב להם בורות נשברים. הכוח שבני אדם נותנים זה בורות נשברים, זה בור, וכשהטיח שלו נסדק, או הביטון נסדק, אז הוא לא מחזיק מים. קודם כל, אין בו נביאה, זה רק מים מהגשם, וחוץ מזה, כשזה נסדק, אז במשך הקיץ זה נבלע באדמה ולא נשאר. ומקור מים חיים זה נביאה שנובעת כל הזמן. הקדוש ברוך הוא זה מקור מים חיים, הוא אינסופי, הוא יכול לתת לך כוח אינסופי, תמיד יש לו סבלנות אליך, הוא יכול תמיד לחייך אליך, ובני אדם, נגמר להם הכוח. נגמר להם הכוח, זהו. מה אתה רוצה? שתמיד יסתכלו עליך ותמיד יחייכו עליך? אין כוח יותר. וצריך להיות מודע לזה של אנשים אין כוח. ובן אדם שלא מודע לזה, הוא נכנס לקטנות מוחין, הוא מתחיל להתעצבן ולעשות מחלוקות ולריב. ולעומת זאת, אם הוא בגדלות מוחין, והוא יודע שכוח מקבלים מהשם יתברך, שפע, פרנסה, בריאות, הכל הכל בא מהשם יתברך, אז הוא לא דורש את זה מהאנשים. הוא לא מחפש את זה אצל אף אחד, אפילו אנשים כאלה שחייבים בכבודו, או חייבים לו, כי הוא עזר להם, או משהו כזה. יש סיפור ירושלמי, אחד מסיפורי ירושלים הוותיקים. היה בירושלים, היה סוחר, היה יהודי מאוד ישר, והוא היה נותן המון צדקה. בשבת הוא היה פותח, זה סיפור מלפני מלחמת העולם הראשונה, בזמן הטורקים. לפני הרעב של מלחמת העולם הראשונה, בשבת הוא היה פותח שולחן, בשבת הוא היה פותח שולחן והיה מזמין כל העניים והיה והוא שכר באיזה ענף ומישהו פתח לא רחוק משם חנות של אותו מצרך, של אותו דבר זה איזה חומרי בניין או משהו, לא יודע והוא הוריד את המחירים לכמעט לאפס מכירים את הפטנט הוא פטנט נורא פשוט שכולם קודם כל כולם יבואו אליו עד שהוא יסגור את החנות אחרי שהוא יסגור את החנות, יחזור למחירים, הוא ייקח, הוא כבר ימלא את החסרונות שלו. צריך משזה קצת כסף בצד, זה הכל. הפטנט הוא פטנט נורא פשוט. והוא ראה שהוא מגיע, כאילו, החנות שלו ריקה. החנות שלו ריקה. הוא הלך לאחד מהרבנים הגדולים בירושלים, ושאל אותו מה עושים. אז הוא אמר לו, תשמע, אתה תמשיך להתנהג בדיוק כמו שאתה מתנהג. תפתח שולחן בשבת, תקנה את האוכל הכי יקר, תרשום. אל תשנה את ההתנהגות שלך, תשב באותו מקום בבית כנסת, תחזיק את החנות פתוח כל השעות. והוא כל הזמן היה שני, היה כל הזמן שולח מרגלים לראות, הוא כבר הבין לפי החשבון שלו שהוא כבר על הפנים. והוא רצה כבר לגמור עם זה, כי יש איזה טווח שהוא יכול, הוא לא יכול לעולם ועד למכור בחצי חינם. והוא ראה שהוא עוד מכניס אורחים, והוא זה, אז הוא אמר, הוא מי יודע איזה מרתף עם כסף יש לו. אז הוא סגר את החנות, נעלה מהאופק, ובקושי הצליח להציל את עצמו מההפסדים שהיה לו, הוא ברח משם. ואז כל הקונים חזרו אליו, ואז הוא בא לרב הזה להגיד לו תודה רבה. אז הרב פתח את מגירת שולחנו, והוציא כמה אבני חצץ קטנים, ממש, אבן חצץ בגודל, בגריסה הכי קטנה, והוא נתן לו את זה. אז הוא שאל אותו, מה זה? אז הוא אומר, בני העולם אומרים שכשעושים טובה למישהו, הוא זורק עליך אחר כך אבנים. אז יהיה רצון שזה יהיה אבנים קטנות כאלה. עכשיו, מה זה אומר? זה אומר שזה חלק מה... ככה העולם נוהג. אם אני עושה טובות למישהו, הוא זורק עליי אבנים. אם יש לי דעת, אני לא מתעסק עם זה. אפילו אם הוא זורק עליי בלוקים. זה לא משנה. זה בכלל לא משנה. מה שמשנה לי זה הקשר שיש לי עם השם יתברך. אם אני מתחזק בזה, כשאני משתנה, הוא גם ישתנה. ההתנהגות של השני זה הראי של ההתנהגות שלי. אם אני עם הפנים לקדוש ברוך הוא, אז גם הוא יהיה עם הפנים לקדוש ברוך הוא. וכשהוא יהיה עם הפנים לקדוש ברוך הוא, לא זרוק אבנים על אף אחד. וכל שכן לא על מישהו חייב לו להגיד לו תודה. אז פחות או יותר זה העניין. זאת אומרת שכל התורה הזאת זה מסביב לקטעים החברתיים. ראינו. מההתחלה, המלכות, ההשפעה, ההוכחה, הכל. והכל עומד לא על איזה קורס שאתה עושה, או על איזה דל קרנג'י כזה של קצת תרכוש השפעה. אז כן, בינינו עוד זוכרים שהיה פעם דבר כזה. אלא זה עומד על הקשר האמיתי, הפנימי, השקט שיש לך עם בורא עולם. על זה הכל עומד. אם זה מתוקן, הכל יהיה מתוקן. אם זה מקולקל, אז אתה רואה את הריקושטים מכל מיני צדדים, ואתה מנסה לנקות את הצדדים. אבל זה לא הולך ככה. רבי נתן מספר, הוא אומר על רבנו, על רבי נחמן, הוא אומר, הרבי פעם שאל אותי, שמעת ממני פעם לומר מוסר? ככה הוא שאל אותו. הוא לא ענה לו. וזו הייתה השאלה שלו. איזה אמירה הזאת? מה הוא התכוון לומר? אני לא אומר מוסר. הנה עובדה, אתה תמיד שומע אותי. שמעת ממני פעם להגיד מוסר? כאילו, אל תבוא אליי בטענות שאני מוסר זוגר. אני לא אומר מוסר. ורבי נתן, כשהוא כותב את זה, הוא בשלב מסוים קיבל על עצמו שכל מה שהוא זוכר הוא יכתוב. הוא אומר, בהתחלה לא היה לו שכל להבין את זה, אבל אחר כך. אז כשהוא כותב את זה, אז הוא כותב, אני לא זוכר, בסוגריים אולי, לא, הוא כותב, כל דברי תורתו הם מוסר, אבל אף פעם לא אמר מוסר. הוא אומר את העניין, זה שאתה לוקח מזה מוסר, זה העסק שלך. אבל הוא לא אומר מוסר. אז עכשיו, למה באמת לא להגיד מוסר? הסגנון הזה מאפשר לנו, ביחד עם קבלת המוסר, גם לשמוח. אבל כשאומרים לנו את זה, זה מתפוצץ לנו בפנים, אנחנו לא מסוגלים לשמוח. ביהודי לא שמח, לא שווה, אם הפכת אותו ללא שמח, זה לא שווה מה שאמרת לו. אנחנו צריכים לקבל את זה, וביחד עם זה לשמוח. זה, למה לשמוח? מה יש כאן מה לשמוח? כי את כל החסרונות היה לנו גם קודם, רק לא ידענו מהם, עכשיו לכל הפחות אנחנו יודעים, אז רק הרווחנו. מה הפסדנו? לא הפסדנו שום דבר. ולהפך, קיבלנו מפתח איך לתקן את כל החסרונות. המפתח שמתקן את כל החסרונות, זה איך שחסידים היו שואלים פעם, תגיד לי, הסתכלת היום על השמיים? זה גם כן, הכל מתחיל מאיזה סיפור, אבל כמה, את אחד מזקינים פה בירושלים, היה תמיד שואל לי, תגידו לי, כמה זמן לוקח להרים את העיניים להסתכל דקה על השמיים, שנייה על השמיים, כמה זמן זה לוקח? מה הוא התכוון? מה זה משנה אם אתה מסתכל על השמיים או על הארץ? הוא התכוון משהו אחר. הוא התכוון להתחבר לקדוש ברוך הוא, להפסיק רגע להסתכל על כל המסביב ולהתחבר להשם. זה הנקודה של הכל. אם זה מתוקן, הכל מתוקן. עכשיו, לפי זה, הוא מתחבר קודם כל, זה תורה של שבועות. אנחנו לא הספקנו אותה לפני שבועות, אבל זה תורה של שבועות. לא גמרתי את השורה, כל מה שמתרבה הדעת, מתרבה הרחמנות והשלום, ועל כן הפרנסה בנקל, בבחינת השם גבולך שלום, חלב חיטים אסביח. זה בחינת שבועות, כי שבועות הוא בחינת שכל גבוה וגדול, גדול וגבוה מאוד. מה הראיה ששבועות זה שכל גבוה?
מה הקשר לחלב חיטים שם?
מה?
הקשר לחלב חיטים.
כתוב, אשם גבולך שלום, חלב חיטים אסביר. חלב חיטים זה פרנסה. למה שבועות זה שכל? למה? יש לנו את ה-49 ואת ה-50. היום ה-50 זה השבועות. 49 זה באיזשהו מקום מתחבר לנו עם ממתת שערי בינה. והיום ה-50 זה השער הנון של הבינה. השער הנון של הבינה זה להתחבר לשם יתברך. אז אם רוצים להתחבר לשם יתברך דרך השכל, אז זה אמר הבעל שם טוב, שמגיעים לשער הנון, אז פוגשים שם עוד פעם את שער האלף במדרגה יותר גבוהה. כי רוצים להבין את השם ואי אפשר, אז יש עוד 49. וכן הלאה, עד אין קץ. אבל יש התחברות לשם לא דרך השכל, אלא דרך הדעת. להתחבר דרך הדעת זה אין לך השם נפשי עשה. להגיד להשם אתה, כל אחד יכול, גם ילד בן 3. והוא מתכוון להשם בעצמו, למרות שאין לו מושג מי זה ומה זה, אבל הוא מתכוון רק אל השם. אין לך השם נפשי עשה. ואת הקשר הזה קיבלנו בשבועות, את היכולת להתחבר בשפה של המדרש, זה חיבור עליונים ותחתונים. המדרש אומר, על שבועות כתוב, וירד השם על הר סיני, ואל משה אמר עלה אל האלוקים. ככה כתוב, השמיים שמיים להשם וארץ נתן לבני אדם. זה פסוק מאוחר, אבל לא משנה, הרעיון הוא נכון. יש גם דעה בגמרא שהלל, שזה כתוב בהלל, השמיים שמיים להשם, שהלל חובר בדור של יציאת מצרים, בזמן שקריאת ים סוף. אחרי שנקרא הים, זה עוד לפני מתן תורה. ואז עד מתן תורה היה תקף השמיים שמיים והשם וארץ נתן לבני אדם. מתן תורה, הקדוש ברוך הוא ביטל את הגזרה הזאת, ככה המדרש אומר. הוא ביטל את הגזרה והוא אמר, אני ארד למטה ואתה תעלה למעלה. אל משה אמר עלה אל האלוקים, והשם, השם ירד על הר סיני. זאת אומרת, הקשר הישיר שיש לנו עם הקדוש ברוך הוא, שלמות שהוא רם על כל רמים, אף על פי כן, אנחנו יכולים לפנות אליו, ולהפנים את הקשר הבלתי אמצעי שיש לנו איתו. הנקודה הזאת קיבלנו אותה בחג השבועות, ולכן כל פעם בשבועות זה חוזר עוד פעם. זה המושג של הדעת, תכף אנחנו נראה שזה מתבטא גם בתבילה של שבועות. יש תבילה מיוחדת של שבועות, לא כמו בכל שבת וחג, יש תבילה לפנות בוקר, תבילה שייכת לתיקון. זאת אומרת, הולכים בחושך לטבול, זה כאילו אני איננו. להיכנס לתוך מים בחושך, זה פעמיים איננו. נכנסים למצב כמו קודם הבריאה. היום יש חשמל בכל מקום, אבל תחשבו על פעם, אז אם השמש לא זרחה, זה היה חושך. ובשבועות אין ירח בסוף הלילה, זה תחילת החודש. השבועות הוא בחינת שכל גדול וגבוה מאוד, שהוא חסד עליון ורחמים גדולים, כי גודל הרחמים תלוי בגודל הדעת כנאי. כי בשעת מתן תורה נראה להם כזקן מלא רחמים. וזה לא פלא שבשעת מתן תורה הוא נותן לנו את הקשר איתו, אם הוא זקן מלא רחמים. וזקן הוא ביישוב הדעת. ובזה תלוי גודל הרחמים כנזכר לאל. ועל כן שבועות הוא חסד עליון ורחמים גדולים. והדבר השני שיש בשבועות, זה בחינת המקווה של שבועות, שהיא בחינת מקווה של שער החמישים, של החמישים משערי בינה, שהוא שער עליון מכל נון, מנון שערי בינה, כמו שכתוב בכוונות של חג השבועות, בספר הכוונות, כוונות האריזה לחג השבועות שם כתוב, שהוא בחינת שכל ודעת עליון, בחינת חסד עליון ורחמים גדולים כנזכר לב, ועל כן המקווה מושיע בכל הצרות, כמו שכתוב, מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, כי הוא חסד עליון שמושיע מכל הצרות. הקטע הזה הוא קטע שצריך להסביר בה הרבה חלק, אולי אפשר להסביר אחר, יכול להיות שצריך להסביר את הכל. קודם כל, המילה מקווה, מקווה ישראל השם, מקווה זה אותו אחד שמקווים אליו. זה הפירוש בפסוק. ואתה יש מקווה לישראל על זאת, מי שזוכר את ספר עזרא בתנך, שהם לקחו נשים נוכריות, וכשעזרא מוכיח אותם, אז מישהו מראשי הקהל אומר, יש תקווה. ובמקום לומר, יש תקווה לישראל על זאת, הוא אומר, יש מקווה לישראל על זאת. זאת אומרת שבתנך לפחות פעמיים מופיעה המילה מקווה, לא בתור מקווה מים, אלא בתור מקום של תקווה. ומהו התקווה? אז אנחנו רואים בשני המקומות האלה שני דברים. בפסוק שמובא פה, התקווה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. מקווה ישראל מושיעו בעת צרה, חסר מילה. הרבה פעמים מצטטים בספרי חסידות פסוק שמופיע בו שם השם, ואת שם השם מדלגים בציטוט. מפני כבודו של השם, לא רצו שנכתוב אותו כל כך הרבה. אבל בעצם מה שכתוב שם זה מקווה ישראל השם מושיעו בעת צרה. אז המקווה זה הקדוש ברוך הוא בעצמו. זה מתאים לשער החמישים. זה הקשר עם הקדוש ברוך הוא בעצמו. זאת אומרת, זה מין חיבוק של השם יתברך. ואותו דבר הפסוק שציטטתי משם מעזרא, ואתה יש לישראל מקווה על זאת, שם זה תשובה. עזיבת החטא, חרטה, זה המקווה. במקווה צריך להיכנס לגמרי. אם משאירים אצבע בחוץ, אז הבן אדם לא טבל. לא אומרים רובו ככולו. יש איזה הרבה, נכתב על זה הרבה, מתי אומרים רובו ככולו, מתי לא אומרים רובו ככולו. הרבה כתבו על זה. יש על זה הרבה תורות, הרבה... במקווה לא אומרים רובו ככולו. צריך להיכנס לגמרי. לתשובה צריך להיכנס לגמרי. עכשיו, לא תמיד אפשר לעשות תשובה לגמרי, ולא תמיד המקווה מתהר לגמרי. במשנה כתוב, אנחנו שומעים את זה בל"ג בעומר, אשריכם ישראל, לפני מי אתם מתארים ומי מתאר אתכם, אביכם שבשמיים, כתוב שם, מה?
אני מתאר אתכם.
וזרקתי עליכם מים טהורים, ואחר כך כתוב מה מקווה מתאר את הטמאים, ואומר מקווה ישראל השם, מה מקווה מתאר את הטמאים, אבל הקדוש ברוך הוא מתאר את ישראל. מה פירוש מקווה מתאר את הטמאים, הטמאים מתאר את ההורים? מה הכוונה מקווה מתאר את הטמאים? אבל יש לפעמים שבן אדם הוא טמא בשני טומאות, ולטומאה אחת הוא צריך עוד כל מיני פרוצדורות, הוא צריך מי מעיין, או שהוא צריך הזעה מאפר פרה, או כל מיני דברים כאלה, ולעניינים מסוימים מספיק טהרה במקווה. יש, אני לא רוצה להיכנס עכשיו לפן ההלכתי של זה, זה דינים דרבנן הכל, זה לא מדאורייתא, מדאורייתא זה טוטלי. אבל בדין דרבנן יכול להיות, היה טומאות שהיו נמנעים מללמוד תורה בגללם, היום ביטלו את התקנה הזאת, היו לא קראו קריאת שמה בגלל טומאה, אבל יכול להיות מישהו שהוא תמיד טומאה הרבה יותר חמורה, ומהטומאה היא הוא לא יכול לטבול ולהתאמר, הוא צריך פרוצדורה שלמה, ואף על פי כן הוא היה טובל שיהיה לו מותר ללמוד תורה. אז זאת אומרת שהמקווה מטהר את הטמאים, הוא נשאר טמא אבל המקווה מטהר אותו. עכשיו גם בתבילה הזאת הוא צריך להיות לגמרי בתוך המקווה. זה במילים אחרות, זה כתוב. מה שאני אומר כתוב, זה לא, אני לא המצאתי את זה. לפעמים בן אדם אומר לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלו, לחזור בתשובה על הכל, אני לא יכול. אני חוזר בתשובה על דבר אחד. אז זה כמו מקווה שמתאר את הטמאים. מדבר אחד הוא נתאר. את הכל הוא שם בסטנדביי, הוא יעשה את זה פעם אחרת. אבל גם בדבר הזה שאותו, הוא רוצה לתקן רק דבר אחד, אבל את הדבר האחד הזה הוא צריך לתקן, להגיד... יותר לא, כאילו, להיכנס שאף אצבע לא תצא מהמים, להיכנס עד הסוף. דבר אחד קטן, אבל אחר כך עוד דבר אחד קטן. הייתי פעם בישיבה, שמעתי דווקא מהרם של הגמרא. הוא אמר את זה בשיחה אישית. הוא אמר, עדיף שיהודי מקבל על עצמו דבר קטן, קטנטן, פחות קשה, שהוא שומר עליו, ואמרת לשון, עד זיבולה בתרייתא. יודעים מה זה זיבולה בתרייתא? התורי האחרונה שמכסה את הקבר. זה נקרא זיבולה בתרייתא. אתה מקבל על עצמך משהו עד הסוף, עדיף מה שתקבל על עצמך דבר יותר קשה, שאחרי חודש מתפוגג, או אחרי שנה מתפוגג. תקבל משהו, אבל שזה יהיה מקווה שמתאר את הטמאים, אבל שזה יהיה מבחינתך תבילה גמורה. זהו. עכשיו, זה כל מקרה. זה המקרה של כל השנה. מאיפה מקבלים את הכוח בכלל לעשות משהו גמור? לכל גומר עליי. השם יתברך נותן את הכוח. מתי השם נותן את הכוח? השם נותן את הכוח בחג השבועות. בזה שהוא נתן תורה, גם למי שהוא לא הולך למקרה בשבועות, השם נותן את הכוח הזה. צריך לזכור את זה. הכוח הזה ניתן בשבועות לכל בני ישראל. גם מי שלא אומר תיקון ליל שבועות ולא הולך למקווה וגם אחד כזה שלא שומר על החג. הכוח ניתן כל שנה כי הוא ניתן בפעם הראשונה. פעם הראשונה נתנו את התורה לכולם, עכשיו הוא ניתן לכולם. זה מרומז במקווה של שבועות, זה מרומז בלהיות ער בלילה, זה מרומז בכל מיני עניינים. ואשרי מי שזוכה לזה, אבל בעצם כל אחד מקבל את זה. שבועות זה חג דאורייתא שהוא למעלה מכל המנהגים האלה. וכל נשמה, כל מי שבני אברהם יצחק ליעקב, מקבל את כל התורה כולה בחג השבועות. וקיבלנו אותה, איך, מה שלא עשינו בשבועות, קיבלנו את כל העניינים האלה. קיבלנו אותם לגמרי. ויש לנו את הכוח עכשיו, קיבלנו את הדעת של שבועות, אנחנו יכולים להתחבר להשם יתברך. ועל כל פנים, בצורה כזאת שהקטע החברתי שלנו ישתפר. בצורה כזאת שירגישו את זה בן אדם לחברו. אפילו אם עדיין לא רואים את זה בצדקות ובקדושה ובתארה. אבל פחות שלא, איך אומרים, שלא נקפיד על אחרים, שלא נגרום לאחרים להקפיד עלינו. שנשחרר, שלא נחזיק כל כך חזק אחד את השני, כי אנחנו מחזיקים חזק את השם יתברך, ושם יש את הכל, ולא צריך יותר להחזיק את אף אחד. זה מאוד חשוב לזכור את זה. זה לא שאנחנו מוותרים. אנחנו החזקנו בקבוק, במקום זה אנחנו מקבלים את כל הים. אז כבר אפשר להניח את הבקבוק. טוב, אנחנו נשאיר את זה פה. כן, לא נורא.